בכלל, שומר בית דין השם. אבל הרבנים הספרדים שאוכלים לפי המקובלים, לא מתחתנים על מנה, אלא אם כן עושים את התיקון שלנו. אני אזכיר שזה למעלה בכל. טעמי המנהגים, פעמיים באו אליי. אחד, כן. אחד בא להתחתן עם המנה, שבעלה קבור בצד. אז הביא לי את השם שלו, שם של מנה, שם של בעלה שעכשיו, עושים את זה עשר דקות דקה, עושים את השם הרוחית, עושים את התיקון על מנה. אחרי שעשית את התיקון, אין שום בעיה להתחתן. הרבנים הספרדים שקרים לפי הקובלים, אבל הרבנים לא יתאים, מה פתאום מדברים על זה בכלל? עם שעשוע, הספר שלו כותב, לא מדברים על זה. קוראים לזה מוסווס, יש כאילו המאה הרצורות. הנה, עכשיו יספר לכם את הסיפור, היינו יתחיל להגיד, מה? הכשיר אותה על מנה חיה, לא יתחתן. לא מדברים, אז אמרו להתחתן. לא, הספר שעשוע, שהוא תמות לו, היינו פתאום יש את הספר, יש את זה למד.
אבל למד בישיבה גם.
כן. בגמרא מובא, כל המגדל כלב בתוך ביתו, מונע חסד בתוך ביתו. למה הוא לא מונע עניים לבוא לפתחו? אז יש שאלו את הרב מרדכי אליהו, סטגל עלינו, בשכונת קטמון ירושלים, זה פסקי בין העם בשאלה. להיות שהפי גנבים פרצו להם בדירות, לסכנים, אז הם רוצים טוב לשמירה, מגדל כלב קטן, וידעו שכלב מישהו זר, מגיע מה כלב זר אמור, אז זה כמו הזקה. מותר? אז הרב אמר, אם אתם עושים את התנאים, כותבים זהות כלב, סבא מחסום, שאתה מוריד אותו לחול, מותר. שמע? היום יש כלבים שלנו כולו, כלב כולו לב. אני נזכרתי בגמרא, בעיניי, אחד החרמים, שם את הכלב לידו, אז אחד השמור, מה פתאום? הכלב הזה, אשתו חיה בסוטר, בא איזה אחד גוי, בא לנו, עושים אשתו, אכל לו את האחד מהשכים, כלב. אז אומר, כלב הזה נתן לו כמה, הוא מציב את אשתו. לא מקום הוא כלב, מישהו כל עולה. הסתכלתי כלב, הרב דיבלשטיין, מגיעים אחת השוטים שלו, לפני שנים, נמצא, כמו משהו בחומות, היה זכה, אחד מהרוחים עצר בחלקה גלמי הצבע אדום, כן, נכנס לבין המגלים, אחת צלמה. אז בא לכלב, התחילו לי בחוץ, כאן צריך ליצור, יוי, גומית, גומית. אז הוא בא לאותו אבריך, תגיד עוד הרב, צריך להגיד על הכלב קדיש? אמר לו, השכבה? לא. להביא ברכות לבית כנסת? לא. שם אותו אבריך, שהוא מרבה לכלב שלהם, הוא לא יגור. אני מוכן פעם בשבוע לפתוח שיעור ללשתו. אמר ככה להביא כל החבר, הביא לו 40 חבר, פעם בשבוע קבעו כל הרבים שעשו לבאר, תן להם שיעור.
ולכלב?
כן, ללשת הכלב יגרו.
ואפשר?
עובר, עכשיו שם, תשאים את הרבה ככה. עכשיו פונים אליו בשאלה. יד שיש להם פעם, חצר ענקים, רוצים עכשיו לפנות בתקיני, עשה את ללשת הכלב יגרו. זה הדיק אותו, אבל יש לו נועד, מאמר רגע, רגע, שהכלב יקרה, בית כנסת יקרה לשם שכלב, אני צריך לשאול את הרב ילשי. מה לרב ילשי? מה לרב ילשי בירושלים? מספרים את כל הסיפור, הוא מחזיק צעירים, עכשיו רוצים לנעוד עם איזה קרמל, בית כנסת, ובית כנסת יקרה לשם הכלב יגור. מותר? כלב זה בעל חי, תמה. אמר לי, הרב ילשי, היו תאים ללבים, מותר. והנה את הגמרא במסרת שבת. איזה יהודי אחד מחר איזה בימה לאיזה גוי, מגיע שבת, אשור מחורש, לא זוז, לא זז. מגיע ראשון, אמר לו, הגוי, תריבית אותי, זה מקח טעות. אמרו לו, אתה יהודי, אין לך מריבה. אני אסדר, אני בא לקשור, ולחור, ואו זה נוחש לו, שור יקר, אתה מותר לך לחוש בשבת, אתה עושה בעלות של גוי. פתאום אשור נותן לחוש. ראה את זה הגוי, התגייר, נולד לו בן, קרא לו ברטור אותה, טוב בן שם שם. זה גמרא מגיע, מגיע את מה זה. אז הרב ישי מהגמרא הזאת, הביא אותו שואל את התשובה, שהיא מותר לקרוא את השם של בית כנסת, השם הכלב, שזה בעל חי תמי, שנקרא איגור. ככה זה מביא את זה. מביא שם בשם הרב שטיימן, איזה עסקן, או שהולך מדי פעם מחוץ לארץ לעשות מגיעות לכוללים ולישיבות, יום אחד הוא בא לשטיימן, הוא יצא ברכה לפני שהוא יוצא לחול. אבי שטיימן אומר לו, כל סכום שיתנו לך, תגיד להם, יישר כוח, אל תדעו ככה, זה העצה. טוב, הוא מגיע לאנגליה שם על בלילה, חורף, שעה 9 בלילה, לוחץ, והייתי שם כל מצלמות, שואל אותו על שיר, מה עכשיו אתה בא? אנחנו נראה לי שמוע. אמרו, תשמע, אני באתי מחוי בארץ ישראל, צריך לתמוך ולעשות כספים לישיבות. אמרו אותו על שיר, אני אין לי כוח לרדת. אני שלח לך עם הכלב $50. שם $50 בפה של הכלב, הכלב יורד, ומביא. עכשיו, מה שטיין ללמד אותו? כל מה שיקבל, לשבר לך. מה הוא אומר לו? איזה כלב חמוד יש לך. הפעיל לי עכשיו את הכסף. עכשיו, אתה לא עשיר. אמרו, מה? תעצור הפעם, איזה כלב חמוד. הוא לא תקשיב טוב טוב. חני גם מול הבית שלי, בווילה. מי שהכלב הזה נכנס לבית שלי, הוא ברוגז איתי. מי לך יש לך בעל, לך יתאמה. חביב לא רוצה להיכנס. לך תגיד עכשיו מה שאמרת לי, לחביב. אני לחביב לפי עצום. מגיע לבית של חביב, לא הייתי אצל החתן שלך, הורי עם הכלב, שמו בפה, 50 נביא לי, איזה כלב חמוד. הוא אמר, לא, מהר. אותו החתן, הביא בשמפניה, לחץ יד עם חמיב, אותו השם ראשון של השם חמיב התפייס, הוא הוציא פה פיקת שגן, נתן לו שגן, $20,000. חמיב גם אינו לרע, שבין הם עשו זו, חמיב לחתן, הוציא לו שגן גם $20,000. המסר בסיפור של הרב שטיינמן, שהוא אמר לאותו אברך, בברכת הדרך שהוא בא לעשות פתאום עצה, כל סכום שיתנו לך, אל תזלזל בסכום שהם רוצים לתת. פה בגמרא בשבת מובא, בעוון נדרים, שלא נדע מת האשתו של אדם, שנאמר, אם אין לך לשלם, לא מכמה שחולך מתחתיך. היה מעשה בחלב. איזה אחד היה סוכסך עם אשתו. שמע את הרב דורש, שאם אדם נותן נדרים, מרמינה אשתו. אז הוא דווקא נדע נדרים, וחיכה, עובר כמעט שנה, אישר את ג'אברית, לא קורא לכלו. אז הוא בא לתואר הרבה, אז אני נדעתי, אמרתי, אתה שמעתי מהרב שמשונה נדרים, המילה אני יכול לקרוא את אשתו, ואמר, שאלה שלמה לו, שאלה תנת ואשתי לשאלה את שברי. אני ככה מקשה לו תואר, אז אמר לו, אתה צריך לתת לי כאן, שכתוב לאדם יסורים, אז אשתו, נכון, זה לא יפה מה שהוא עזר, אבל זה כתוב לאדם יסורים. סתם כאן צריך הרבה הרבה לזהר מהעמוד של נדרים, זה לא פשוט. סיפרתי, יש פה פנים חדשות, הרב יגאל כהן, מרצה המחיר שהוא יהיה פה ביום העצמאות, וסיפר לנו פה... מרצה פה, אתה טועה.
הרב לא רבנים?
אל תזכיר רבנים, אני אספר לך על זה הרבה סיפורים.
לא מקשיב,
למה הם אומרים? בואו תקשיב, אתה מזכיר לי עכשיו פה סיפור בסביליים. אחד, יוסף. זה סיפור לפני כמעט 40 שנה עכשיו, אני אספר לך סיפור. אז הוא אומר, יום עצמו עצמו, הוא אומר, לא יום עצמו, בקיצור, הוא איננו חזור מגיצור, הוא התחיל לגלב, אחר כך הוא לא בא לשיעור התורה, אני צריך, הרי מי המציא את היום שכולו לא ביום הזה? זה העומד, זה התחיל עם העומדיה, שיש עכשיו, כל יום קרוב, מישהו לך מתחיל לשנות תורה, עכשיו תראה, תגיד יום עצמו, מה אתה נאמר לך?
לא אמרת ככה,
לא? לא אני אמרתי, והכי גרוע, אוי ובואי מי שלא יעבוד שיש עסק, אוי ובואי, חייבים לעמוד, חייבים לעמוד.
לעמוד?
בטח. אותו אחד שנפטר לאיזה קרוב משפחה, היום מתייחדים, אני נשמע את אותם החיילים הקדושים, ורואה אותך עכשיו הולך, לא עומד, הוא חושב שאתה בוגר בנפטרים, זה מכניס, אדור מצאנץ, נתן לו אמר לך זה דין שהוא בנתניה שיש הזקה, כולו חיים בין עמודו, מה לא הייתם נעים עם הארי, מה עשה? בזמן שהזקה ברק כולם עמדו, בסדר, רק נקבע הזקה, צילם אותה, צילם את כל הסיפור. זה כמה עומדים, זה עבור הכי נשים, אדם הולך באותו זמן.
אם הוא נמצא למעלה בבניין,
לא, אני מדבר, אתה נמצא בחוף, אתה חייב לעמוד.
אם לא חוכבים לשם, במצגות אני יכול
לנפש. באותו זמן, תגיד, זה מזמור תהיני אחד משפטן. כן? וכאילו אומר, הרוגים הלכו, הרב זלמן לא הלך. איזה אחד מהחיילים שנהרג על זה חירוץ, זה מבצע. אז באו לשאול, אני רוצה ללכת עם הצליקה, אבל לא צריך ללכת, תראו איפה היו, זה חייל של הידידו שפנו לציון שלו. כן, זה נקרא רוגי מלכות, כל מי שיגעו אותו, בגלל שיהודי, נקרא רוגי מלכות. שאין מחיר, אני גם יכול להיכנס עם מחיצתם. כן, אז הייתי עם בסיפור, באתי לספר לכם עם הרב יגאל כהן. קרובת משפחה שלו הגיעה לגיל 40, לא נשואה. יום אחד אשתו הלכה לבית, נחתה לו בבית. אומרת לו, אני לא יוצא מהבית. אני ביקרה כבר בכל דיסקים שלך בעל פה, אני יכול לדרוש אותה. תסבירי לי למה אני לא נשואה. אתה לא מקשה. אמר לה, מה שאני שואל אותך, שואל איזה שואל, מה אין בעיה? לקחה מחברת, התחיל, שיצפה מה היא עשתה בגיל זה, מה מתברר לי עושה? בגיל 20 התחבר על איזה קאט, מה הוא נמנע? והתנאי מתחבר לאותו הקאט, היא הייתה צריכה להישבע, לא להתחתן, המתחתים, מביאים ילדים, זה לוקח את האנרגיה, אומרים, מה, ילדים זה שמחה, זה הרי... הרבה משוחד, ככה נשמע את זה, אתה נתחבר להקעת המשוגעים האלה. רק כשאומר לי זה הרי, אמרתי לו, אם הוא אומר, עשה לך את הרד הדרים. אסף עשרה הלכים שלו, ועשרה הלכים מהקול שלו. אחד הלכים, בגיל 40, שואל, מה הכול הזה? סיפור, מה רקע? היא קמת הרבה, נעשה שידוך, אחרי חודשיים, אחרי שעשו, התחתן איתה. אז הוא סיפר, מה נעה לה את המזל, מה עשה לה נכון? השבועה השני, אחרי שעשו את ההתאר, אחי, טוב, המוצא וגם מסכים על זה, יש מנת שחסידי בית אל, עושים כל אל שישי, אתר הנדרים, אתר השבועה. אבל במיוחד, עוד מדרגה, שגם רואים מקפיד, רואים, רואים, חתם פותם, 40 יום קודם ראשונה, וכיוון חייבים, אדם ואדם, לעשות אתר הנדרים, לפני תפילות ראשונה וכיוון, לתפילות שמות ברמו של עולם, חייבים כל אחד לעשות אתר הנדרים האלה. תחת שבועה, אבל זה לפעמים יכול הרבה הרבה, יש מילן של עיראקים עושה, אם אדם חולה תקופה ארוכה כשיושב בשחור בבית, עושים לפחות שלושה אנשים, עושים התרת נדרים, התרת שבועה, יכול להיות מישהו יקפיד על ה... או נשבע איזה, או נדר איזה נדר, ולא תהיה, אז מביא לו כתרוק, אז זה או פה, פה שיהיה בריא יושב. אבל אני חושב שהוא לא הזכרתי את העיקר, החזון אמר לי, הרב אמר לי הרבי, בוא מסודה איתו לדעת את זה. שלבטל את המינה של חסידי, של מה שמביא כך חיים לעשות את הצהרת נדרים את הרשמה. למה? אני אספר לכם סיפור שקרה בזמן מלחמת המפרץ. בזמן מלחמת המפרץ, אישה אחת נדרה נדר שהיא תשמור שבת. טוב, הסתברה מלחמה. על אחד הרבנים שעושה ההתרה נדרים, כתוב בהלכות ההתרה נדרים, צריך לפרט לפני שאתה מוזיא את ההתרה, על מה הוא רוצה אתה? אז מה היא מספרת אותו הרב? היא רמדה נדע שיש, תשמור שבת, עכשיו היא רוצה בשבת, סולח. אז אומר לה, זה דברים מתאים. אם נעשה לך את ההתרה, זה לא תופס, אתה מנוע בן אדם, הוא אומר, אדם, נשבע ואומר נעשה, כל משמעות המסעד נשמע משכנון לתורה, נשמע את התורה, אז אם עכשיו אני אעשה את ההתרה שתוכל לנסוע בשבת, זה לא תופס, זה דברים בטלים. עכשיו, בגלל הסיפור הזה, בהר רואה וחזר, הוא אומר, צריך לבטל את זה. או בסודאי, תבוא אישה, יגידו, מותרים לכם, מותרים לכם. אבל הרב מוצא להזכיר את זה, את המילה של חסידי בית אל, אנחנו עושים את ההכנה כמעט של המקובלים. אם גם עושה אומר זה, זה כאן מתאים אדם כזוכן. אני זוכר לפני 40 שנה, שאני הביא אותי פה לכל מה אמר לי, ותזהר שלא יעידי עליך, כמו זה הייתי, זה מילה נראה, כי יקבידו עליך. לפעמים אני מוכן לציבור, לפעמים אדם, אני אספר לכם סיפור אישי שכך, אה, בוא, בוא, פסולה זה כך. יצחק ימין, אולי אתה זוכר לפני למעלה 30 שנה, בא לפה איזה חג, גבוה בריון. הוא אומר לנו, לפני המוצב, אני יתום. זאת אומרת, הוא רוצה שבאת השעה דורש, נפסיק אותן 10 דקות, נספר את הסיפור שלו, ונעשה לו בו מגבית. אמרתי, מה פתאום, מה אמר לו משה? מה הוא התחיל לקלל אותנו? נלך. מיכאל פרץ שכותב, כי במחר, ברור ככה, או מי שכן, אבל לא עושים לו כלום, זה לא כלום, זה לא כלום, אבל מה? מאחר שאני, כשאני ציבור, אולי אכלתי פה לעזור, אז אני מקווה שעושים את הנוסח של התאת נדרים של הקיצור, כאילו, נסביר לכם עוד סיפור עם רב קניבסקי. אבל גמרא בקידין עבד אחד החכמים, על הלבנה, אישה שיפסוק מזונות. אמר, לא מגיע לך. מה כאילו, אתה אומר, יהיה רצון שהכיסא שלך יתאפה. מה עשו החכמים? לקחו את הקורסה שלו, והפכו את הקורסה, שכללה תחול על הקורסה. בסדר, אולי אתה להקים אותו העסק, אני החולה. אז שאלו את הרב קניבסקי, אמר, זה גם מה שצריך לחוש, על כל דור.
גבייתי משנה במסכת אבות אומרת שאדם צריך לעסוק בתורה וגם מה למדנו גם? שגם צריך מה? נו? ללמוד לקיים מצוות להתפלל שלא על מנת לקבל פרס אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, התיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה השמיים עליכם. מה זה עבדים משמשים? יש במפרשים חלוקה ברורה בין עבד לבין בן. עבד זה אדם שעובד אצל בחיים הכלליים, זה אדם שעובד אצל בעל הבית, פועל, הוא, מה שבעל הבית אומר לו הוא עושה, הוא גם לקנות לו דברים, כל המצועים הוא עושה, והכל בגלל שהוא מקבל ממנו מזכורת, לא בגלל שהוא אוהב אותו, או בגלל שהוא זה, בגלל שהוא מתפרנס ממנו, זה הפרנסה שלו. זה נקרא עבד שעובד על מנת לקבל פרס. אבל, דוגמה, בן, אומרת הגמרא, בן משרת את אביו, לא בגלל שהוא מקבל. היום יכול להיות שבימינו כבר מתחיל ענייני ירושות, אבל בן נאמן לאבא שלו, משרת את אבא שלו, כי הוא אוהב את אבא שלו, כי הוא רוצה בטובת אביו. אז הוא משמש את אביו כדי לעשות לאביו נחת רוח. את זה הביאו כדוגמה לעבודה שלנו בכל מהלך החיים, בכל המצוות. יש היום מגמה קצת לא כל כך טובה ואפילו גרועה מאוד, שאנשים למשל עושים מצוות ומחפש דברים שיש בהם תועלת או דברים שיש בהם שכר. כבר כתב הרמב״ם בהלכות לימוד תורה, אל תלמד תורה ותאמר בשביל אני לומד תורה בשביל שיקרא חכם או בשביל שיהיה רבי, זאת אומרת ימנו אותו לראש ישיבה או לאיזה מנהיג, ולא בשביל שיהיה לך שכר, לא בשביל ממון, לא בשביל העולם הזה וגם לא בשביל שיהיה לו חלק לעולם הבא. אז למה כן צריך ללמוד תורה? בשביל שהקדוש ברוך הוא ציווה ואני רוצה לעשות את רצונו. כך כתב הרמ"ק, למדנו את זה כמה פעמים ונזכיר את זה שוב. רבנו משה קורדווירו, שהיה גדול המקובלים בדורו, בצפת, כותב שיש ארבע מדרגות בלימוד תורה בעבודת השם, וארבעתם הם לא בסדר. מה הם הארבעה? אומר הרמ"ק, הראשון זה אדם שלומד תורה פה בעולם הזה, כדי שהשם יתברך לא יעשה לו, לא יביא לו נזקים, שלא יקרה לו תאונה, שלא יתפצע, שלא יחלה, שלא יהיו לו ייסורים. או שלמשל הבן שלו, של ילדים, שהילדים יהיו שמורים, שלא יקרה להם שום אסון. זה לא טוב. ויכול, הוא צריך ללמוד תורה לשם שמיים. בואו נראה מה המדרגה השנייה. המדרגה השנייה יותר טובה קצת. הוא עושה בשביל שיהיה לו שכר בעולם הזה. זאת אומרת, שהוא יהיה בריא, ויהיה עשיר, ויהיה חיים מאושרים, ויהיה לו שלום בית, והילדים ישמעו בקולו, ויהיה לו בנים, ויהיה לו אפילו קצת עושר, ושכר טוב בעולם הזה, כמו שאמרו, ללמוד תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה. אחר כך הוא אומר, יש מדרגה שלישית, שהוא לא אומר, תראה, העולם הזה זה הכל הבל וריק. כן כסף, לא כסף, כסף בא, כסף הולך, בריאות וכו', מסתדרים, חוב, זה עובר. אבל הוא מפחד מגיהנם, שמע שיש מהרבה מקומות, שיש הרבה עונשים שם בעולם האמת. אז הוא מפחד שלא יהיה לו עונש בעולם האמת, שלא ייכנס לגיהנם, שלא ישלחו אותו בגלגול, שלא יענו אותו שם. אז הוא לומד תורה, מקיים מצוות. למה? כי הוא לא רוצה ששם יהיה לו בעיות וישימו אותו במדור של רשעים ויסבול שם. זה גם לא נכון. יש עוד מדרגה הכי גבוהה, שהוא רוצה שיהיה לי חלק טוב בגן עדן. כשאני לומד תורה ואני מקיים מצוות, הוא מבקש, וכל המטרה שלו, המחשבה שלו והשאיפה שלו, שהוא יזכה לעולם הבא ויהיה לו חלק טוב שם. הוא יושב עם הצדיקים, הוא יהנה, והמלאכים יצלו לו בשר, יביאו לו דגים, יביאו לו מעדנים, וישב שם על כיסא מלכותו, ועוד 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 ועוד. אומר, גם זה עדיין לא נקרא שאתה עובד את השם. אז מה כן? הוא אומר, אני צריך, באנו לעולם הזה, לקיים מצוות, לתת צדקות, ללמוד תורה, ללמד אותה לאחרים. לא בשביל, לא שלא יהיה לי עונש, ולא בשביל שכר, וגם לא בשביל עולם הבא, וגם לא בשביל מחילת עוונות, אלא אני עושה הכל כי הוא ציווה אותי ללמוד תורה, והוא ציווה אותי להתפלל, והוא ציווה אותי לקיים מצוות, ואני עושה את זה כדי לעשות לו נחת רוח. ולכן, נתבונן ונראה, שכך הזוהר כתב. הזוהר כתב שצריך האדם, לפני שעושה כל דבר שיהיה בעולם, לפני כן, צריך להזכיר שם שמיים על אותו דבר. דוגמה, מתחיל ללמוד תורה, יגיד וינועם לפני כן. בקש מהקדוש ברוך הוא שיסייע, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. ולמשל הוא הולך לקנות בית, יגיד תפילה, אני קונה בית, לא בשביל שאני אהיה טוב, ואני אקייף בו ויהיה לי ארבעה כיווני אוויר, ואני יודע מה וכו', אלא בשביל שיהיה לי יכולת לעבוד את השם. וכן הוא בא לאכול, הוא הולך לקנות אוכל, וכן עשה הדרך. הכל יאמר שזה בשביל עבודת השם, יזכיר שם שמיים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואם לא אומר כך, הסיטרא אחרא חלה ושורה על המעשה הזה. ולכן אחר כך יש לו נזקים, ולכן הוא לא מצליח, כי הוא על ההתחלה אמר, זה בשביל העניינים האישיים שלו, הגשמיים שלו, מחפש להנות. בואו נלך לשם איזה מסעדה משובחת, איזה אוכל טעים שלא ראית בימי חייך, רק בזמן שלמה המלך היה. זה ליד יבוא שמה, יהיה לו, לא יצא טוב. אז מה כן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בכל דבר שאתה עושה, תזכיר שם שמיים. אז אם אתה יושב לאכול, אני הולך לאכול כדי שהשם ייתן לי כוח ויהיה לי יכולת ללמוד תורה ולעמוד להתפלל בכוונה. כי אם אני אהיה רעב, אני לא אוכל להתפלל נכון. אני לא אוכל להבין טוב את התורה. כן, זה הדרך. וכן, הוא הולך לעבוד בשביל לעשות כסף. כן, מותר. אדם לעמל יולד, אבל המטרה זה לא בשביל לעשות כסף, אלא בשביל שאני יהיה לי לב פנוי לעבוד את השם. זה נקרא עובד השם. זה גם כן מה שכתב הרמב״ם. שלומד תורה, לימוד תורה יהיה בשביל זה. בא רבנו ארי עליו השלום, ותיקן לומר לשם יחוד. מה אומרים לשם יחוד קודשה ברוך שכינתה? בתחילו רחימו, תחילו זה פחד, רחימו זה אהבה, ורחימו תחילו גם אהבה ויראה, מחברים את האהבה עם היראה יחד. ומה זה אהבה? אני עושה את זה כי אני אוהב את השם, ואני רוצה לגרום לו נחת רוח, ואני גם ירא ממנו, כיוון שהוא רב ושליט, והוא מנהל את כל העולם בעיניו כוחות על כל דרכי בני אדם. אז אני עושה כל בשביל עבודת השם. ואז הוא ממשיך ואומר לשם יחוד. בשם כל ישראל, מה זה שם כל ישראל? אדם מצווה לא לבקש רק על עצמו, כתוב רבותינו, שאפילו וידוי שאדם יודע שהוא עשה איזה עוון. ונגיד החכם אמרנו לצום איזה יום ולעשות איזה טענית. לא יאמר את הטענית בלשון יחיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אלא יאמר חטאנו, עווינו, פשענו. מה? התכוון על כלל ישראל. אני רוצה לזכות במה שאני עושה גם את כל היהודים שבעולם. אז הוא יושב ללמוד תורה, אז צריך להגיד בשם כל ישראל. אני לומד תורה והתורה שלי, שאני לומד, מה שאני מוציא מהפה, יהיה לטובת כל ישראל. עכשיו נמצא כל הוויכוחים שיש. הוא הקדיש לי ספר, הוא כתב שמה לאלוי נשמת, ואמר לי שכל פעם שאני אלמד, אני אזכיר את ה... תחי לך. אתה צריך להזכיר לקדוש ברוך הוא מילתן לך את הספר. קדוש ברוך הוא לא יודע. או שניים רבו פעם. הפלורוסנט שהתקינו בה, זה היה לפני 40 שנה, זה קרה. התקינו, כולה הפלורוסנט אחד, התקינו בבית הכנסת. בא אחד, כתב שמה את השם של אבא שלו. השני אמר, לא, אני קניתי, זה בשביל אבא שלי. מה אתה? והתחלו לריב. בא החכם, אמר להם, תגידו, מה אתם רבים? בשמיים לא יודעים מי תרם את זה? ולעילוי נשמת מי? וזה לא הולך. מה אתה, על מה אתה מתווכח? כן כתב, לא כתב. מה אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, מי עשה? הוא יודע. אותה הדבר יש בשערי תשובה, יש הלכה מעניינת מאוד. הרי אצל האשכנזים, מי שלא עליכם, מת לו אבא או אמא, שנה שלמה הוא עובר ליד העמוד, חזן. למה הם חזנים? עכשיו גם הספרדים עושים את זה, למה? כי האשכנזים עושים, הם לא יודעים למה. שאל אותם למה, אומר ככה. זה לא בגלל זה, בגלל שפעם, לפני 100 שנה, היה רק איש אחד אומר קדיש. אין שניים אומרים קדיש. אין דבר כזה. כמו שקדושה, רק אחד אומר. אותה דבר גם קורה בתורה. יש שניים קוראים בתורה, תראה כאלה, לא משתמע. חזן, יש שני חזנים? לא. אולי מתחלפים, אבל אחד אומר. אז גם קדיש, אחד היה אומר. עד היום, התימנים, הבלדים, רק אחד אומר קדיש. אפילו יש עיר 10 בנים, 12 בנים, כל פעם בן אחר אומר. ככה נוהגים, כן, זה ההלכה. היום העולם נהיה, מה לעשות? עכשיו למשל רב אומר שיעור, מסכן עובד קשה, מכין את השיעור, פותח ספרים, ומעיין פה ושם, ותורח כמה שעות, כדי לדבר איזה שעה, חצי שעה. גמר? כולם מקהלה אומרים קדיש, מה אתה אומר קדיש? של מי זה? בכלל מי נתן לך רשות? זה הקדיש שייך לרב. תגיד את זה לאנשים, וככה אתה הראת מהירח, מה פתאום? מי שרוצה, אומר, אתם גנבתם את זה. שום, תח כף החיים פלשי ותראה מה כתוב שם. וכן זה הדרך. מה היה המנהג בטורקיה? הרב, הוא היה אומר קדיש, והוא אומר את זה בשביל כל הנשמות של הנפטרים. אפילו יש שם אחד תוך 12 חודש, תוך 30 יום, תוך 7, אחד אומר קדיש. אז האשכנזים גם היה כך. היום הם התקלקלו. מה היה פעם של האשכנזים? אני חושב שהייתי ילד. קורא בתורה. אז גם ילד היה קורא בתורה. או לא ילד, בחור, נגיד בחור טוב, שמדקדק יפה. קורא בשני וחמישי, קורא בתורה, מסיים שלישי, הוא אומר קדיש. למה? מי קרא את התורה? הוא, מי שקרא את התורה, אומר על זה קדיש. אחר כך נתנו יוצא ליתום. נהנו יתומים. טובים, היינו ואין אב, עם אותנו כאלמנות. אז זה ככה נהיה. אבל זה לא כך. אז אכן, אומר קדיש, עכשיו כן יגיד קדיש, או, אז מה רציתי, מה, איך דיברנו, מה, איך נכנסנו לזה? שכחת, לא עקבת אחריי. בקיצור, מכאן...
שרב היה מכין שיעור בעצמו, הוא בעצמו היה אומר קדיש.
שמה?
שרב היה מכין את השיעור, הוא בעצמו היה אומר קדיש.
נכון, לא זה שייך לרב. גם החזן, חזן אחד, אז רק אחד היה אומר קדיש. אז רק אחד הוא חזן, ואין שניים. אין שניים, אז אחר, מה עשו? מי שהוא היה, יש לו מרצייט, או יש לו נגיד, או תוך שנה על אבא או על אמא, הוא היה עובר לפני הטבע. הוא היה עובר לפני הטבע, אז הוא אומר את הקדיש, הוא אומר את כל הקדישים, ואף אחד לא אומר. אלא אם כן, הוא נותן, יש תורנות. הגבאי שמע, מסדר תורנות, זה משהו אחר. אז אם כן, נחזור לענייננו. יוצא אדם צריך לקיים מצוות, להפסיק עם כל הפטנטים שאנשים ממציאים. זקנה קלה נכנסת לחופה, שעה שנכנסת לחופה. החליטו, מחשי החליט, לא משנה מאיזה עדה. אתם קלקלו אותם. אומרים לה, קלה, מביאים למסכנה נערות. אני פעם רציתי להביא את הבת שלי לחופה. מה קרה? את מהמחה. אני הולך שם, אני רואה אותה יושבת ומידה. יש עליה, יש שם הרימה של איזה 30 נערות. צחפתי את כל הנערות מהיד שלה. אמרתי לה, קומי, הרבנים מחכים. מה הנחכם מוכדר? שמה הזמן שלו, שלי או של אבא שלי? מה? ריבונו של עולם. אומר לה קלה, בואי לברך, משוגעים, השתגעתם. קלה, למה אנחנו באים לחופה? לברך את הקלה שתצליח. מה יצא לרבקה אימנו? מה אמרו לה? אחותנו, את היי לאלפי רבבה, ויראה שרעך את שער אויבייך. אז הולכים להקלה לברך אותה. הולכים לחתן לברך אותו. היום החתן יהיה אדמור. לפעמים הוא מחלל שבת גם. אוכל נבלות וטרפות. אמרו, תברך אותי, שים את היד שלך. אוי ואבוי. אוי ואבוי. שים את היד שלו עליו. מה קרה לכם? השתגעתם. וכן אבי הבן. עם הארץ זה הורד את רבנן. לא יודע לברך, בולע מילים. אמרו, תברך אותי. אני בא לברך אותו. כולנו באים לברך אותו, שהילד הזה יהיה תלמיד חכם, לא יהיה גולם כמו האבא. זה כן. אז אנחנו הולכים לבעל השמחה לברך אותו. היום נהיה בעל השמחה, כמו שהוא עשה סעודה, אבל לא יודע גם כמה זה קשר האוכל שם. אז הוא נהיה הרב שמחלק לנו ברכות. אז עולם הפוך. ומה מה לא טוב פה? אני הולך לעשות מצווה, אני הולך לחתונה, אתה יודע איזה מצווה לעשות? ושמח אתה וקלה מתברך בתורה שניתנה בחמישה קולות, זוכר לתורה. שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו את אדוני צבאות. אז תראה איזה זכות זוכר. הוא הולך מוכר את זה ונזיל עדשים. לא עליכם אותו דבר, יש לוויה, לא יבוא ולא יהיה, שלא ימות אף אחד מישראל. יש לוויה של איזה מישהו חכם. כולם רצים להחזיק את המיטה. למה? הם מבקשים ממנו שהוא יתפלל עליהם. ועוד, גם הספדנים, הם לא שומעים להם מה הם עושים. תתפלל עלינו בשמיים, תהיה מליץ יושר. הוא הולך כעת לבית דין של מעלה, אתה יודע איזה פחד זה מיום מדהים? מה אנחנו אומרים ביום כיפור? זכרון יום המיטה לא שמנו נגד עינינו, יום שהפנקס פתוח והחשבון בכף מאזניים ביד השם. איזה לא הוא היום ההוא, יום נורא והיום, יום אשר אין לו פדיון. מי יהיה מי שיהיה, כולם מוסרים דין וחשבון. משה רבנו עליו השלום, הקדוש ברוך הוא לא ישב איתו. בדברים, תקרא, תפתח את המדרש ותראה. מצא עליו שש סעיפים, שמונה המורים, ואם בריאה יברא השם, וכולי, שש סעיפים מצא עליו. אז אם משה רבנו נאמן ביתו של השם יתברך, אז מה אנחנו נגיד? והרב חידה כותב, מה היה עם רבן נחמן זכאי? מה הגמרא אומרת? שכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו וראו אותו בוכה. אמרו לו מורנו רבנו נר ישראל עמוד הימני פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אם היו הולכים אותי למלך בשר ודם, להעמיד אותו למשפט, שאם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם. והייתי בוכה. עכשיו שמולכים אותו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים ולא לוקח שוחד ולא יישא פנים, היה לו אבכה. אז אומר הרב חידה, כשאני קורא את זה ונזכר מזה, מאי מתחתכים ואני כולי רועד ופוחד. אז אם הרב חידה אמר כך, מה אנחנו נגיד? תאר לך מה זה, זה לא פשוט. לכן, צריך לדעת שזה לא כמו של השיבושים. היה מעשה בישיבת פורת יוסף לפני כמעט 100 שנה עוד מעט, כן? קרוב ל-100 שנה. תפה צדי ועלה. אז, 3 שנים אחד אחרי השני, בט"ו בשבט נפטרו גדולים. פעם ראשונה נפטר, היה ראש הישיבה הראשון, הוא היה בגיל 43, הגאון רבי שלמה לניאדו. הוא היה ראש הישיבה של פורת יוסף, והרגיש לא טוב, איזה יומיים שלושה, כנראה איזה זיהום, הלך לעולמו. נפטר בט"ו בשבט. ואז עלתה הלוויה בלילה בוי שבט, 16 חודש שבט. אחרי זה, טוב, נפטר. אחרי שנה נפטר, עוד חכם, היה אחד רבי אברהם הכהן, היה מקובל שם בישיבת פורת יוסף, ביום שישי זה היה, ערב ט"ו בשבט, והוא התלבש לכבוד שבת, רבי ציון חזן קרא להם לעשות מניין של מנחה מוקדם, אז הוא אמר, אני יורד, בא, זה סיפר לי הרב יהושע שרבני, עליו השלום, יש איש בן 100 וכמה, הוא עליו השלום, פתאום ראה את הרב אברהם כהן, שמע, בום, נפל, ומת במקום. אז הלך, אמר לרב מציון חזן, אחר אברהם כהן נפטר. מה? צעק עליו, דחף אותו, אמר, רגע דיברתי איתו. אמר לו, כן. לא הבין, עלה ראה למעלה, שבאמת הוא נפטר. הביאו את החברה קדישה במקום, יום שישי. לקחו אותו, תיארו אותו, בשוטו תכיחים, הלכו להרסתים, קברו אותו, חזרו משם כדי לקבור אותו, סמוך לכניסת שבת. זה היה מקרה שני. מקרה שלישי היה גם הרב יצחק שרבני, בנו של רבי יהושע שרבני, היה גדול. עליו השלום, משאיר ילדים יתומים, והלך לעולמו. וגם זה היה שבר גדול, היה קרוב לגיל 30, משהו כזה. אחר כך, פעם רביעית, שנה רביעית, נפטר הרב ניסים נחום, היה צדיק יסוד עולם. יליד לוב, טריפולי שבלוב, היה עשיר יחסית, ובא לארץ, עלה לארץ ישראל, התחתן פה עם אישה ספרדיה, והקים, הוא היה המייסדים, בין המייסדים של ישיבת פורת יוסף, למעשה המייסד העיקרי. ונתמנה גבאי של הישיבה. הוא היה גובה את כל הכספים, והיה דואג שכל ראש חודש כולם יקבלו את המשכורת שלהם. והיה ממונה מטעם הרבנים ומטעם ההנהלה על הישיבה. והיה חסיד גדול. אחר כך הקים את ישיבת המקובלים של הרב שאול דבק הכהן, זכותו תגן עלינו, היה ישיבת חובות הנהר בשכונת הבוכרים בירושלים. אז נוסדה הישיבה, השכונה, והוא שם, הקים שם, ועליו השלום, חלה ונפתח. הוא היה חכמי הישיבה, מה זה? שנה אחרי שנה באותו תאריך, שבו כתוב מכתב, לרבי חיים ויטל. מדוע רבי חיים ויטל? כיוון שהוא הרב ניסים נחום היה מדפיס את הספרים של רבנו הארי, לא היו מצויים אז, והיה מחלק אותם חינם לתלמידי חכמים שהבאנו קבלה. אז הוא הפיץ את התורה של רבי חיים ויטל. כתבו במכתב שאנחנו מבקשים מכבוד קדושת רבנו חיים ויטל עליו השלום, שיעמוד בתפילה עלינו, ושהשם יעצור את המגפה המשחית והחרב מעלינו, מעל בית המדרש הזה, מעל כל עם ישראל, ויאמר לארץ צרותינו. אנחנו לא יכולים, וגם שיגאל אותם גאולת עולמים. הלכו, שמו את המכתב ביד שלו. עמדו ואמרו, אנחנו ממנים אותך שליח, כי אתה היית גבאי של הישיבה, עכשיו הולכת, אנחנו, אין לנו גבאי, אין לנו אף אחד, צריכים למצוא מבלי מקום, לא יודעים מי ימלא כעת, אבל אתה תהיה בשעת הלוויה, שם לו את זה בתוך היד, תמסור את האיגרת, אתה שליח שלנו, תשבו בדין, תמסור את האיגרת להגאון הרב רבי חיים ויטל. טוב, הלך, אנחנו קברו אותו, קברו אותו, חיכו לתשובה, עבר שבוע, שבועיים, חודש, שום דבר. והנה אחרי שלושה חודשים, הגיע יום אחד הרב יעקב אנטמי מצפת, היה רב גדול מפורסם אז, לפני 100 שנה, חבר בית דין של העיר צפת. אגב, הוא שחתם על ה... יש תשובה ידועה, זה כעת לפני ל"ג בעומר, הרבה הולכים, אומר לך כהנים, דרך כהנים, תדעו הכל בבלת, וקשקוש גמור, מוחלט. אסור לכהנים להיכנס למירון. כל האזור הזה בית קברות. למה? עד שהיו הטורקים, לפני שבאו הבריטים, היה הכניסה למירון, לא הייתה מהדרך שאנחנו היום נוסעים, מגיעים, או לא מהכביש הראשי הזה, לא. הכניסה הייתה מאחורה, מכיוון ודי עמוד, ודי עמוד, משם. אז היו באים משם מאחורה, ומאחורי הבניין. חכה באו, ושם היה כל בית קברות. באו הבריטים, זה, אני אתחיל לשעמם אתכם?
עשר חלילה.
לא נראה לי נחדמו כבר. אז הגיע הגנרל אלנבי, לכבודו, אמרו, יקבלו אותו. מהכביש הראשי של מירון שלמטה, סללו כביש והרסו את כל בית הקברות. עשו אותו עפר ואפר. וציפו באספלט, וזהו, וכולם שתקו. הבדין של צפת, שהם היו אחראים על מירון, כי מירון הייתה, היה יישוב קטן, היה, הוא לא יודע, אולי היה בניין שם. אז כתבו, היה רבי מסעוד אדראי, והרב אתרוג, והרב יעקב אנטמי, שלושה גדולי עולם, היו הרבנים של צפת, כתבו פסק, שתזהירו את הכהנים שלא יבואו מכאן, כי זה בית קברות מלא, כולו מלא עצמות, והבריטים הרסו את כל המקום הזה ועשו את זה כביש. טוב, הגיעו לשם, ואז רבי יעקב אנטמי, הוא היה מהבית דין של צפת. הוא הגיע לירושלים. מי היה מגיע מצפת ירושלים? זה סיפור לא רגיל. לא היה לא רכבת ולא מכונית ולא על גמלים, אולי על חמורים, חלק ברגל. הגיע לעיר העתיקה. שאל, מי זה הרב ניסים נחום? לא, לא, אין פה ניסים נחום. אמר, לא, אני באתי לחפש אותו. אמרו, לא נפטר. אז הוא התחיל לשאול, שאלו אותו פה ושם, הבינו שיש פה איזה עניין. הביא אותו לרבנים, והוא גדול בתורה, הרבנים יצאו לקבל את פניו. אמרו לו, רבי ניסים נחום, היה לפני 3 חודשים, עזב אותנו. זה היה כבר ימים שאחרי פסח. מט"ו בשבט עד פסח עבר 3 חודשים. אמר להם, בא אליי בחלום, ואמר לי, תראה, הלך את, לרב יעקב אנטמי בצפת, ואמר לי, זה רק לסבר את האוזן, שאומרים למד, תבוא אלינו ותודיע לנו ותגיד, ואחר כך אותו בחלום, דברים בבלן, דברים בטלים. ואמר לי, הרב ניסים נחום, ראיתי אותו בחלום, אמר לי, לך לחכמי פורת יוסף, תאמר להם, שאת האיגרת לא יכולתי למסור לרבי חיים ויטל. לא היה לו מישהו. מסרתי את זה לרבי אברהם מוספיה. הוא היה רב בירושלים, מהשנה קודם. והוא הבטיח לי שהוא ימסור את זה להרד חידה, שהרד חידה ילך וימסור את זה לרבי חיים ויטל. אז מורבי עליו השלום תמיד שהיה מספר את זה, היה אומר, תראה, שלושה אנשים כאן היו בסיפור, רבי ניסים נחום עם רבי אברהם מוספיה, רבי אברהם מוספיה להרב חידה, והרב חידה רק יפגוש את רבי חיים ויטל. אז תבין מה הולך שם במעלה, וכל אחד חושב ששם הוא יראה את כולם, הוא יראיין את אברהם אבינו, והוא יושב ליד משה רבנו, והוא יושב ליד בבא סאלי, או ליד הגאון הבן איש חי. איי, 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 איי. מה האדם יודע מה זה שם, מה, מי יודע איפה, מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קודשו. וואי, וואי, וואי. נקי חפיים ובר לבב. מה, תפתח רבנו בהימה כותב, אם יש לאדם חס ושלום, פרוטה אחת של גזל. האמת, קראתי את זה היום ובכיתי. מי יכול להגיד, אני לא טעיתי או לא, או לא לקחתי, מי יודע מתי, בשוגג ומסיד, בכל מיני צורות, איזה סכום מאיזה מישהו, או לא חייב למישהו כסף. לא, הוא אומר בטח הוא צרח, אוי ואבוי. כמה זה קשה. אז חסר עוונות, לא תשנא את אחיך בלבביך. ואהבת לרעך כמוך. ועוד 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 מצוות ואיסוף. אז אדם, הרשש כותב, אם אדם מסתכל, ימצא, כתב בספרון הר שלום, בוא מצדך אלף ובבה ממיניך, ימצא מצד שמאלו אלף עוונות שעשה בשעה אחת, ומעוד 10,000 בצד ימין, מי יודע כמה. ועוון ביטול תורה יותר מהכל. אז אם כן, כמה אדם צריך לה. אז בקיצור, תאר לך כמה זה לא פשוט. אז אדם הולך ללב הים וחושב, אני היה לי סיפור פעם, סיפרתי לכם אולי, אבל טוב להחזיר. היה לפני למעלה מ-30 שנה, נפטר הסטפלר, אביו של רב קניאבסקי. ויעקב ישראל קניאבסקי, גדול הרבנים של בני ברק, גיסו של חזון איש, במילים אחרות. והיה מתנהג בפשטות, באפלה ואפלה. קיצור הדברים, נפטר, והייתה לוויה ענקית, כולם נסעו לבני ברק. ואותו יום הייתי אני למחרתו, חוזר מהכולל לבית, נוסע בקו 39, ומאחריי ישבו שני אברכים, לא הסתכלתי מהם, כי זה לא נעים, אבל אני שומע את השיחה שלהם. ואחד מספר לשני שהוא היה בהלוויה, וכמה אנשים היה, וכמה זה, ואיך היה, ים של אנשים. ואיזה דוחק, ועד שהגיעו לקבר, ועד שיצאו, וכולי. הוא דיבר ודיבר ודיבר. תחן לי את הראש, חצי שעה אני שומע, כמעט חצי שעה לקח הנסיעה מהכולל כי היה לי סל, מה אני אעשה? אני לא יכול לחברי. קיצור, אז פתאום כשהגענו כבר סמוך לבית, אז אני שומע את השני, הוא אומר לו, אומר לו, ואתה היית בלוויה? אומר לו, לא יכלתי. אומר לו, אני לא הייתי, אבל שלחתי פתק. זאת אומרת, הבנת? יש כמו שיש לחתונה למטה למברקים, היו פעם כותבים.
אין מברקים.
משפחות חדד, כהן, אולמי בומבון. אז ככה היה, היו כותבים למברקים, אז הוא שלח מברק, הוא שלח מכתב. מה? הם, כשבאים להוריד את הנפטר לקבר, מיד טק 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 טק, יורדים פתקים בתוך הקבר. קוברים אותו מסכים על ערימה של פתקים. מה הפתקים האלה עושים? מי אתה? אתה חושב שכל אחד עולה למעלה וכל אחד יכול לדבר וכל אחד יכול להגיד איזה אמונות משובשות. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות. כל יום אתה עומד עמידה 3 פעמים. אני, תאמינו לי, עושה שלום ומתבייש מעצמי. אני אומר, אני כיוונתי בכל העמידה, לא באה מחשבה זרה באמצע, לא נזכרתי מאיזה עניין, או מאיזה נושא אפילו הלכתי, באמצע התפילה, קורה הכל. ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הנה מחר בבוקר, חכים משחרי, אתה יושך רעיון עם השם יתברך. ואתה אומר לו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם שומע תפילה. כל אחד מאיתנו, בן של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אחרי 120, אם אדם יכול להגיע אצל הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, כן. אתה עומד בתפילה ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי כשאדם חי, יכול הכל לעשות. זכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יגיעו ימי הרעה, עד אשר יבואו ימים אשר תאמר אין לי חפץ בהם. זה לא פשוט. אז אומר, בקיצור, צריך ללמוד תורה שלא על מנת לקבל פרס. לקיים מצוות שלא על מנת לקבל פרס, כי אחרת הוא מפסיד את השכר.
נפסקה
המגפה
בפרת
יוסף?
אחר כך? המגפה נסתיימה?
נפסקה, כן, נפסקה. הפלא הגדול שהמגפה נפסקה, כן. ככה היה. בקיצור הדברים, אז נחזור לענייננו, יוצא כמה אדם צריך להשתדל לעבוד את השם לשם שמיים, ולא בשביל איזה סיבה או איזה דבר, או איזה נפקא מינה, ואז זה הוא בא להזהיר אותנו למה. כשאדם ילך לשם, יגידו לו, אכלת את כל המצוות שעשית. פה סיפרת, ופה השתבחת, ופה התגאית, ופה באה לך מחשבת יהורה. ואתה, 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 וסיפרת סיפורים. כל השכר שלך הלך, לא אסור. אחרי אדם יעשה הכל, לכבוד השם יתברך. אז כך כתב הרב ערוך לנר. כתב שהעיקר הדבר הוא שיבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חיים לעבוד את השם. האמת ששאלו המפרשים. הרי ראינו, יש גמרא, גמרא מפורשת. הנותן, האומר סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. יש לו יד חולה. מה עשה? לקח $100. נתן את זה לאיזה אני, ואמר, אני אתן את זה בשביל שהבן שלי יהיה בריא. אומרת הגמרא, זה נקרא צדיק גמור. שואלים מפרשים, הרי אנטיגנוס אומר, אל תהיו כעבדים, משמשים את הרב המת, תקבל פרס. התשובה, אומר הרב הרחנת, זה כמו משל, תשמע. אתן לך משל. אם אדם עובד אצל בעל הבית, סתם אפילו עובד, עובד רגיל, עובד אצל בעל הבית, ואומר לבעל הבית, אתה יודע שאני עובד אצלך, בגלל שאתה מקבל, נתן לי מזכורת, זה נשמע מגונה, נשמע לא נעים. מי אומר דבר כזה? אף אחד לא יגיד דבר כזה. אני עובד, בסדר, יודעים, אתה מקבל מזכורת, ואתה, זה, יש לך תלוש, והכל בסדר. אבל אם אדם נגיד, יגיד לבעל הבית שלו או לאדם שהוא עובד אצלו או לפני המלך, נגיד עובד אצל המלך, אומר למלך, אני משרת אותך ואני מבקש ממך שתאפשר לי שאני אאריך ימים ואני אהיה בריא, עומד על הרגליים ורואה בעיניים ועצמאי, ואני אמשיך לשרת אותך עוד עשרות בשנים, תן לי את האפשרות, תן לי את היכולת. זה נשמע טוב, זה נשמע נכון. אומר, אז אותו דבר גם כאן. מה אומר האיש הזה? הוא נתן סכום לצדקה, והוא אמר, אני אתן זה לצדקה בשביל שהבן שלי יחיה, והבן שלי יבוא להתפלל כל יום, ויניח תפילין כל יום, וישמור שבת כל שבת, ויקיים מצוות פסח כמו שצריך, וילמד תורה הרבה. וידע הרבה תורה, ויזכה לעולם הבא. בסדר, זה צדיק גמור. כמה הוא ביקש? הוא אומר שיהיה בנו, אבל למה יהיה בנו? לא שילך את הילד בטורקיה, או ילך להולנד, אני יודע לאן, אולי נהר המיסיסיפי. ילך, הוא יהיה דוד חכם. זה כן, זה בסדר, הנה חינמי. אז הוא אומר, לכן, אם אדם מבקש כך, זה אשרה ואשר פה. כותב ספר חסידים. לכן אדם כדאי שישנה את המחשבה שלו קצת. יתחיל לעבוד את השם מאהבה, ולא מהירה, ולא בשביל שכר. יעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. ואז הוא זוכה שאפילו המקטרג, סמחמם הרשע, שהוא כל היום, או איך אמרה הגמרא עליו את הפסוק, בתהילים, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו וישפטו. אז מי זה הרשע שצופה לצדיק? זה סמחמם הרשע. הוא רוצה להפיל את האדם, אבל אם אתה עובד את השם מאהבה, אז אפילו הוא נהיה סניגור שלך. אז אל תעשה בשביל כסף, אל תעשה בשביל כבוד, אל תעשה בשביל ממון. תעשה הכל לשם עבודת השם יתברך. כך כל הראשונים כותבים, חובות הלבבות כותב, נקרא לכם פה. הוא אומר, הייתי חסיד אחד, מעשה זה היה הוא עצמו, שהיה אומר לקדוש ברוך הוא כל יום, הרי התפילה, אני מתבייש ממך שאני עובד אותך בשביל שכר, או בשביל גמול, שתן לי איזה דבר שמן, ולא בשביל שלא תעניש אותי. אלא אני מתבייש, כל כך היה אוהב את השם, ומקורב לקדוש, מרגיש קרוב לשם יתברך, שהיה אומר, אני אוהב אותך, אבא שבשמיים, ואני רוצה לעשות את רצונך עוד ועוד. זאת אומרת, זהר האדם לא להפסיד את העולם הבא שלו. אתה כותב המאירי על אבא שלו. כותב שאדם ידע שהמצוות ניתנו, ועולם הבא, שלא יחשב שהעולם הבא זה קופה משלמת. לא. עולם הבא, הוא אומר, זה לא שכר, אלא זה הפירות של המעשים הטובים שלך. אנחנו כעת זורעים. למדנו את זה פעם בתפילה, איך אנחנו אומרים כל בוקר? להם ברוך נעמות איתנו. נו, פועל בשעות, עושה חדשות. איך? עושה חדשות. תמשיך איתי. אתה בחיים אל ת... מה?
לא בשמי, בשמו אני אומר. לא, אז...
מה, נפגעת שצעקתי עליך?
לא, הוא אמר. זה לא אני אמרתי.
תמשיך, איפה אני הפסקתי? מה, אתה מתרגם שלו? הוא צריך סניגור? אני מדבר איתך עכשיו.
בורא רפואות,
פועל שעות,
בעל מלחמות,
בעל מלחמות,
זורע צדקות,
זורע צדקות, רגע, עושה חדשות בעל מלחמות,
עושה חדשות בעל
מלחמות, בחדשות יש מלחמות, נו, נו אחר כך,
זורע צדקות,
זורע צדקות,
מצמיח
ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, כן? אז אתה... אומר, אתה זורע צדקות, איך הירושלמי אומר, אדם נתן שקל אחד לצדקה, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא וזורע אותו בגן עדן. בשנה הבאה צומחים 1,000 שקלים. משקל אחד שנתן. שנה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא עוד פעם זורע את 1,000 האלה, שנה הבאה יוצא 1,000,000 שקלים. עוד פעם הקדוש ברוך הוא זורע את זה, שנה אחרי זה יוצא 1,000,000,000 שקלים. 1,000. כל פעם פי 1,000. וכך יוצא שאדם יש לו בלי סוף צדקות. אומר מאיפה תלמד? מעשה שהיה. רבי פנחס בן יאיר היה גר בצפון. ויום אחד זה היה עדיין בית המקדש היה קיים, זה זמן על הגבול שלפני החורבן זה היה. ויהודי אחד מהצפון הלך עם שק של חיטים וניגש לרבי פנחס ונעיר האוטו בשדה, אמר לו, תראה, אני עולה לירושלים, מה אני אעשה עם השק הזה? אני אשמור את זה אצלך. אני אחזור מהזיירה, מהביקור בירושלים, בבית המקדש, ואני אקח את זה ממך. אמר לו, בסדר, עליי אני לקח את זה. עבר החג, נגמר החג, צוקות היה. ורק הגיע החורף, מתחיל רוחות, חזאי אומר, צפויים ממטרים, ובר מינם אוהר, ונחסה, מה יהיה עכשיו זה עם החיטים שלו? התקלקלו החיטים. אומר, מה אני עושה? והוא היה עני, רבי בן חסנאי. הלך, אז יש שם שדות של הבקר, חרש איזה שדה, וזרע את החיטים. שתך רבי בן חסנאי, זורע. צמחו איזה חיטים, הקיץ איזה חיטים. קצר אותם, קרא לאנשים שיעזרו, לא קצרו, ועוד פעם מהחיטים שמר אותם. הגיע החורף הבא, עוד פעם זרע. וכך היה 7 שנים. זורע, וזה מכפיל פי כמה את עצמו. אחרי זה, יום אחד, אחרי 7 שנים, מגיע האיש הזה, התעורר בשינה. אומר, סליחה, אדוני הרב, אולי במקרה אתה זוכר מישהו אצלך לפני, לא זוכר מתי, הביא לך איזה שק של חיטים, מה נהיה איתם? אמר לו, זה אתה? מה הבאת לי? אמר לו בדיוק, אמרו את הסימנים, אמר לו, בוא. לך תביא, יש לך מסעיות, יש לך קרונות, יש לך עגלות, יש לך סוסים. אמר לו, אין לי כלום, אני ככה באתי. אומר, לך תזמין מהר. הלך האיש הזה, אומרת הגמרא, ועד לבנון הגיע. את כל העגלות והקרונות שהיו, אסף זה שכר. מילא חיטים בניסוף, ולקח לו, ועשה מסחר, עשה עליו קופה, משהו. מה שחברת דגן, קוראים לה, היא שמה, שהייתה פעם בנמל חיפה. היה שמה, איך קוראים לזה? כן, מה, התעשר, עשר גדול. אומר, אז תאר לך, אם זה רבי בן חסנאי, כך עשה וכך יצא. מה אדם יכול לזכות בעולם הבא? אז זה פירות של המעשים שלו, כך אומר המאירי. אומר, זה לא שכר ועונש שם. שם, עשה עבירות, מקבל עונשים. עשה מצוות, מקבל שכר. והכל בהתאם. לכן, אדם צריך לדעת, לעבוד את השם, שלא על מנת לקבל פרס, אלא בשביל לעשות את רצון השם. כך כותב הראש בצוואתו לבנים שלו. תדע, מצוות אל תעשו לשם פרס, ועבירות אל תימנעו מעבירות בגלל עונש. לא בגלל העונש, יש עונש, נכון. אבל בגלל שאני מתבייש מאבא שבשמיים, שאני עובר על דבריו. ומה זה? שרב גינת ירדים כותב שמשהו פלפלם, חושב משפט שמה הוא כותב. הוא אומר, תדע ידיעה עמוקה שהמצוות שאדם עושה והאושר שהוא מקבל מהתורה זה שכר העולם הזה, אומר, למה התורה הקדושה? לא ראינו שהתורה סיפרה על עולם הבא. כמעט ואין, כמעט. כי חייך ואורך ימיך, יושבת על האדמה, אבל כל התורה, גם בקריאת שמע, ויין שמע תשמעו את מצוותיי, ונתתי את הארץ אל ביתו ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. וכן היה עקב תשמעו את המשפטים האלה, שמר השם ברוך עליך, תברית את החסד, ואהבך וברכך ורבך, ברך פרי בטנך, פרי אדמתך, כל זמן התורה מדברת על שכר בעולם הזה. מה קורה פה? שואל הרב, עליו השלום, מאברהם הלוי, זכותו תגן עלינו. אומר, למה התורה לא מדברת בפירוש על עולם הבא? כל הזמן קבל מתנות. אז אנחנו מתבלבלים. הוא אומר, כן. כי התורה, הקדוש ברוך הוא כתב אותה בשביל המון עם. המון עם האנשים הפשוטים, מסכנים. אם תגיד לו, תשמע, כל השכר שלך בעולם הבא, נגיד לו, עזוב אותי. הוא לא מכיר מה זה עולם הבא, הוא לא מבין. הוא לא יודע, כתב הרמב״ם, הרמב״ם כותב, מה אתה מסביר לבן אדם מסכן רחוק, אתה מסביר לו יש שם כאן, עדן, גיהנם, זה. אומר לא עליכם, חוץ מכם, סומה שנולד מלידה בלי עיניים. אתה יכול להסביר לו איזה צבע יפה, או איזה נוף, מה אתה רואה? הוא לא יכול לתאר מה זה נוף. מה זה נוף, מה זה עצים, מה זה הרים, מה זה ימים, מה זה נהרות. הוא יכול להרגיש, כן, אבל הוא לא ראה. לכן מי שהרש לא עליכם, תסביר לו איזה מוזיקה יפה, אחד זמר, איזה קול יש לו, טנור, איזה סולמות הוא עולה, תסביר לו סולמות, לא מבין כלום. הוא לא מבין לזה, הוא יכול ללמוד, להיות גאון גדול, אבל לשמוע הוא לא שמע, אז הוא לא מבין מה זה קולות. וכן אז הלך, אומר וכן בשאר העניינים, אדם שפגוע באיזה עבר מהעברים שלו, לא יכול להבין מה התחושה שיש לאדם השני בדברים האלה. אומר אותו הדבר, אנחנו לא נוכל להבין מה זה עולם הבא. אבל עלינו להאמין ולדעת שיש שם אור אין סוף. יש שם תענוג עצום ומדהים מה שאדם יכול לזכות על ידי המצוות שהוא עושה. וזה אדם צריך להכניס לעצמו תוך המוח כל הזמן, לעבוד את השם לפחות, גם המפרשים כתבו, הרי אני לא יכול להגיד לבן אדם כל הזמן, תעבוד הכל לשם שמיים. גם מה שהוא יעשה, אבל יש מתערב גם לא לשם שמיים. נגיד הוא שמע איזה חידוש יפה, והוא בא אומר אותו, אז הוא נהנה. שונה ששמעו אותו, שונה שהוא ידע. הוא שאלו שאלה, והוא ידע לענות, היה לה תשובה. אז הוא מתערב פה איזה הנאה או איזה כבוד. אומר, כן, יש תערובת, אבל תשתדל יותר ויותר שהכל יהיה לשם שמיים. לפחות שאדם יבטל מראש, תראה הגאון רבי יוסף חיים בכל הספרים שלו, בהקדמה, כתב שם, שהוא מבטל מראש כל מחשבה שהיא נגד השם, או מחשבה של יהורה, או כבוד, וכדומה, כי רואים כזה, כזה גאון, איזה חידושים כותב, מה זה, זה מבהים, ועשרות ספרים. אז הוא מבטל מראש את כל המחשבות האחרות, וכל העניינים האחרים. למה? כדי שלא ייפגם, המצווה מקבלת ערך פחות, ברגע שאדם עושה אותה לא לשם שמיים. לכן בן קורא עושה את המצווה, עושה אותה לשם שמיים. נכון, יש שכר. תדע שיש שכר, אבל אל תעשה בשביל השכר. תעשה בגלל שאתה אוהב את השם. ומה אתה אוהב את השם? שהוא בגין דיור רב ושליט, הוא ברא את העולם, והוא מטיב לרעב. תפתח את פרק אשר ישווה ביתך, ותקרא. טוב אדוני לכל מלחמה וכל מעשיו, ודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד אדם מלכותו, וכן אז הלך, פותח את ידיך, איך הוא מפרנס כל בריאה ובריאה, איך הוא דואג לכל אחד ואחד לתת לו די מחסורו. אז מכאן אדם יבוא לידי אהבת השם ולהבנה, ואז יתחיל להיות עבודה כמו שצריך, לעבוד את השם כמו שצריך. עוד שתי מילים לגבי מה שהגמרא אומרת. יש לך מה להוסיף? לגבי מה שהגמרא אומרת, שאדם נתן לזכור מה זה היה. עם הראש. צריך לזכור את הסוגיה. יש בספרי הראשונים כתוב שאם אדם, קשור למה שדיברנו כעת, שכר ועונש, אדם רוצה שהשם ימחל לו את העוונו ויזכה לעבוד את השם, ישתדל לזכות אנשים אחרים שהם רחוקים מהדת או שאפילו לא רחוקים, הם לא כל כך יודעים לעבוד את השם נכון, ואתה מורה להם את הדרך ועוזר להם לעבוד את השם כמו שצריך. ועל זה הגמרא אומרת שם ש...
תוציא יקר מזולל.
עוד פעם, יש אקור תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, מדברת הגמרא שם על יום כיפור, אבל הוא עדיין גם במשל עושים איזה תענית, מחר יש ראש חודש, דוגמה. עושים שם תענית, מתפללים על הגשם, מתפללים על הבריאות, מתפללים על מצב הביטחון, מתפללים על החולים, לכן צריך תפילה. כתב ספר חסידים, שחסיד אחד ציווה את בנו, לא יעבור עליך 30 יום בלי תענית. אז כתבו מה הכוונה? שכל כפתת לחודש, מחר זה כפתת, הלילה כבר כפתת. אדם משתדל להתענות, מי יכול. עכשיו זה חודש ניסן, שאלה אם מתענים. ההלכה, אם הוא מתענה כל כפתת לחודש, הוא יכול גם מחר להתענות. אבל אם לא, יתענה יום אחר, שבוע הבא. הרי בלב אחי האשכנזים נוהגים, שבוע הבא, תענית בהב מתחיל, שני, חמישי, שני. יום שני, כמה יוצא לחודש? שבת א', ראשון ב', שני ג' אייר. ג' אייר, תענית בהב. ג' תענית, יום חמישי תענית, ושני שאחריו תענית. למה? כך תקנו. בגלל שיש חג, ובחג, אנשים מצאים את הילד, ולא יבצר שפה ושם אולי עשו איזה עוון, או מי יודע. אז לכן הם עושים תענית בהב. אשכנזים נוהגים, בשבת זו לדוגמה, עושים משברך אחרי קריאת התורה, למי שמתענה תענית בהב, בהב בית הבית. זה שני, חמישי, שני. אז עכשיו, כל תענית שאין בה מפרשי ישראל, אומרת הגמרא אין התענית. מאיפה למדנו? מהחלבנה. 10 סמני הקטורת, 11 סמנים היה, שם כתוב צורי וציפורן, זה בגמרא, אבל בפסוק לא מוזכר, מוזכר בפסוק רק כמה מהם שכן מוזכרים. קח לך סמים, אז זה שניים, מאות רבים שניים, אחר כך נטף ושחלת וחלבנה. סמים ולבנה זקה. אז אלה מוזכרים רק. חלבנה, גמרא אומרת, ראה רע. גם חלבנה, אמר הרב חידה, גם דרי המן. 95. זה חלבנה. ואמרה התורה, תביא גם את החלבנה ותערב עם הקטורת, ואתה לא יכול לא לערב, כי אם חסר אחת מכל סמני חס ושלום, לכן, מביאים את החלבנה, מערבים אותה, כדי שגם היא תקבל ריח טוב, אם העשרה ההם היא תתבטל ותהיה גם היא טובה, גם כאן. אנחנו נגיד, עושים תפילה, אתה לוקח איזה יהודי שהוא לא שומר כך מצוותו, חצי חצי הוא אפילו שומר, אבל לא, כמו שאומרים, לא קובע עיתים בתורה, לזה, תקרב אותו. הוא בא, כשאתה מעודד אותו, מחזק אותו, זה נקרא זוכות הרבים, והזוהר הקדוש, כתב דברים מבהילים, פרשת תרומה. אין זכות כתב בעולם כמו מאן דמזכה להוויה, כמו אדם שמוצא אדם רשע או אדם שהוא רחוק מתורה, ואתה מזכה אותו. עכשיו לא רק מזכה להוויה שתזכה לרשע, הוא הדין אם נגיד פותחים את הכנסת ואתה עוזר להם, ואתה אחד מהאנשים התומכים, או פותחים שיעור תורה ואתה גם כן מצטרף ואתה מחזק, הולכים להביא רב ולהביא עוד מישהו, וכן יש הוצאות, אז משתדלים. כל זה גדר של זיכוי הרבים. כל דבר שיש בו באמת תועלת בשביל הציבור לחזק אותם, זה דבר גדול. זה נקרא, וזה הוא זוכר שעל ידי זה גם את העוונות שלו מחפר, ככה זה אומר. לא רק זה, זוכר גם שיהיו לו בנים תלמידי חכמים, ולא רק בנים, אלא בני בנים, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. וכן הוא ממשיך שם ואומר, והשם מכפר לו את כל העוונות. ואחרי זה הוא מצליח, ומה שהוא גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, מה שהוא מבקש, ותפילתו נשמעת, ועוד מעלות רבות. זה עניין של אדם שמזכה אחרים. והוא הדין מזכה גם את הנשמה שלו, לא, זה לא חוכמה, יש כאלה. שהוא הולך כל הזמן עובד בחוץ ועוזר לאחרים, ובבית הוא לא עוזר כלום, מזניח את הבית, אז הילדים לא יוצאים בני תורה או לא יוצאים שומרי מצוות, אז מה עשינו? אתה הולך לטפל באחרים ובילדים שלך אתה לא מטפל? או אדם יש מצווה קודם כל לעזור גם לאשתו, שזה מצווה. הרבן משה חיים לוצאטו כותב, איך התורה ציוותה אותנו ואהבת לרעך כמוך. ורבנו ארי הקפיד על זה. רבנו ארי כותב בכמה מקומות, גם בשאר הכוונות בעץ חיים ועוד, זה מובא בהרבה מקומות, שקודם כל תפילת שחרית יאמר, הריני בא מקיים מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. והריני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. איך אתה יכול להיות עד כדי כך? אז כדי כך, רבי עקיבא אומר, הולך בדרך והיה צמא למים, יש לו מים, וגם החבר שלך, תן גם לו, חצי אתה, חצי הוא. איך יכול להיות שאדם יוותר על שלו בשביל השני, ואחד שהוא לא מכיר, אחד שהוא מכיר, נגיד, עשה לך טובה, אז אינטרס, השכל הישר אומר, בוא, הוא עזר לי, אני אעזור לו. אבל גם אחד שלא עזר לך, אתה עוזר לו, עושה. אומר הרמח"ל עליו השלום, תעשה את זה עם האישה, אשתו כגופו, טבע האדם שהוא אוהב את אשתו, הוא דואג לה, שומר עליה, אם יש איזה בעיה הוא מטפל, עוזר. אז מכאן אתה לומד לאהוב, תאהב גם את החבר שלך, תאהב גם יהודי אחר, זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו תרגילים, זה כמו דומה מה שהגמרא אומרת, למה ציוותה תורה לכבד אבא ואימא? לכאורה זה דבר שכלי. להבדיל, לא היה גוי שכיבד את אבא שלו? נכון? איך קראו לו? דמם בנתינה? נכון? וכן זה הדרך. הדבר שבשכל. וכן לכבד את הזקנים. צריך לקום מפני שיבה תקום ועד עלתה פני זקן. ועוד, אם חכם אמר משהו, אני שומע בקולו. ‫לכבד את יראי השם, את עובדי השם, ‫מה העניין? ‫כדי, כי התורה רוצה ‫שיהיה לנו חיים טובים ‫ואנחנו נכבד את הקדוש ברוך הוא. ‫איך אני יכול לכבד את הקדוש ברוך הוא? ‫איך? ‫אני לא רואה, אין לו גוף, ‫אין לו דמות הגוף. ‫אז התורה מתרגלת אותך, ‫נותנת לך תרגילים. ‫מה לך, יש לך אבא ואמא? ‫אתה מכבד אותם, נכון? ‫תכבד אותם. תכבד אותם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל שאתה יש לך אינטרס איתו, שאתה אוהב את אבא שלך, גם אם אתה לא אוהב אותו, תכבד אותו. וכן, תכבד את הזקן, תכבד את החכם, תכבד את לומדי התורה. הראשית חוכמה כותב גם תכבד את הספרים, ספרי קודש, שמור עליהם, שלא יתנפו, שלא יקראו, שלא יעבדו. אסור, יש בגמרא, אסור להעביר כוס. תהיה מעל ספר פתוח, שאולי פעם אחת באלף חס וחלילה יתקל וישפך על הספר, זה ביזיון. אז התורה ככה החמירה איתנו. נתנה לנו תרגילים כדי שנלמד איך לעבוד את השם. הוא הדין גם כן, כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב גם אדם אחר. ואז אתה מקרב אותו לעבודת השם, הוא זוכה. נהיה לי פעם מעשה מדהים לפני למעלה מ-30 שנה, שהריחו את היריחו והשטחים מהשטחים. חזרנו מ...
מטיול.
לא, אסור להגיד טיול.
כן, בגבות צדיקים.
היינו בקרבי צדיקים.
חכים גם אנחנו.
לא טיילנו, לא כלום, תעננו. חזרנו משם, עברנו מיריחו, הגענו, גמרנו את יריחו, על הכביש, פתאום רואה הנהג שלקח אותנו, אמר, יש פה, אני רואה, פתחו פה איזה פינה כזאת, לפני שתייה, בקבוק שתייה. נכנס. נכנס, רואה פתאום בן אדם עם צרכן, עם פאות, ציציות בחוץ, הכל. טוב, זה עוד לא אומר כלום, אבל נראה יהודי סופנים ומכבד. פתאום, הוא שואל אותו, הנהג, הוא איש היה חשוב, לא אחד צ'רצ'וך כזה, אלא אחד בעל מעמד. אז פתאום, הוא שואל את בעל הבית, יש פה מה לשתות, או איזה בפלים, איזה בייגלה, משהו, עם איך ש... אמרו, יש הכל, כן. אבל תגיד לי, מה, אתה לא מכיר אותי? אתה לא מתבייש? מה? ממה אני צריך להתבייש? מה תתבייש לך? מה התבייש לך? אתה שכחת אותי, אנחנו היינו יחד בצבא. אני אומר, רבותיי, זה היה מעשה שאני הייתי לוקח. אבל היינו יחד בצבא. מה? מוקר, אבל לא קוראים לו קהל, אמר לו איזה שם. מה אתה אומר? התחבקו, התנשקו, איזה... אומר לו, אבל תתבייש לך. אתה היית דתי, והוא היה לא דתי. לא ידעת להסביר לי שיש השם. לא ידעת לבקש ממני פעם להניח תפילין. לא ידעת להגיד לי, תגיד שמע ישראל בבוקר, אתה דעת לרק לעצמך. אני לוקח אותו. זה היה מחזה מדהים. ובקיצור, הוא, הלב שלו נפל, תחיל לרעוד, ממש, תחיל לשקשק. והעמיד אותו במצב הכי, הכי לא נעים. אמר לו, אתה דעת לרק לנשמה שלך. אני לקח לי 30 שנה עד שהתקרבתי, צריך בשנה האחרונה. אומר לו, ובאתי, פתחתי פה, אמרתי, זה על הדרך. אני יודע, יש יהודים צמאים ובאים לנסוע, אני אעשה פה איזה דוכן, איזה בנה, איזה שכחה כזאת, במקום של זה, והיה בצבא, הפייטר גדול כנראה, אז נתנו לו רשות שמה להקים מקום בנקודה כזו. אבל לשמוע את המילים, אני לא זוכר את כל השיחה, ולא היה כל כך נעים לשמוע שהוא נכנס למבוכה, אבל בכל אופן, תראה מה זה. אותו, נזכרתי באותו רגע, מה שכתב הרב ראשית חוכמה. הרב ראשית חוכמה כותב, שיש צדיק בדור, הוא דואג רק לעצמו, הוא לא דואג לאחרים. הוא לא דואג ללמד תורה לאחרים, הוא לא דואג לקרב אחרים. כשהוא נפטר, לא עלינו, הוא עולה למעלה, יוצאים כל הרשעים שהיו בדור שלו, צועקים עליו. ואומרים לו, תתבייש. אתה הולך לך לגן עדן. אתה הולך לך למנוחות. אתה הולך למקום של אורות, והם סובלים בגיהנם. לא ידעת. להוכיח אותנו פה בעולם הזה, לא ידעת לחזק אותנו, לקרב אותנו באיזה משהו, לדעת רק לעצמך. וכן, אותו הדבר הוא כותב שם גם, שלא עליכם אדם שהולך לעולמו, והוא יש לו עוונות, שקים של עוונות. מביאים אותו, מביאים גם את אביו ואת אמו שנפטרו. הוא אומר להם, בואו תראו את הילד מה שעשיתם עם הבן שלכם. לא הוכחתם אותו. כתוב אפילו שאם לא הוכיח את הבן, נענש. עכשיו, מתי? בפרט מגיל 9-13. למה אבא מברך בבר מצווה שתתרני מעונשו של זה? שכל עבירה שהבן עשה, אכל בלי ברכה, לא התפלל תפילה אחת, לא אמר שמע ישראל שחרית וערבית, מגיל 9-13, ואבא לא הוכיח אותו, זה עוון, כאילו אבא עשה עוון. שיהיה צדיק שבצדיקים, חסיד שבחסידים. אז תראה כמה אדם צריך להתחזק ולחזק. אז בעזרת השם, השם יהיה איתנו, שנזכה לקחת מסקנות ולעשות דברים טובים בעזרת השם, נקבל ישועה קרובה, שבוע הבא הכל רגיל, כן?
הכל רגיל, מה? אין משהו אחר.
מה זה, זה מוצאי החג?
כן.
כן, יש לנו שיעור בסדר בעזרת השם. אז חזקו ואימצו, פנינו שיבוא משיח שבוע הבא, ולא נצטרך לשום דבר אחר. רק הוא אלוהינו, הוא מלכנו, הוא אבינו, מלכנו, הוא משהנו, יושענו. חזקו ואימצו. תודה רבה על הכל.
תודה רבה לרב.
שאני אתכם תמיד.
אמן.